אנחנו עם הפרק השני של דברים שרואים מהביג בן. גם הפעם כרגיל משני צידי המיקרופון, משני צידי הים התיכון, נמצאים בישראל אוריה בר מאיר. אהלן אוריה.
אהלן, מה נשמע?
כל טוב. כאן בצד הבריטי גיא שפר. עכשיו, לפני שניכנס לפרק של היום, רק נגיד שאחד החידושים שיש לנו מאז הפרק הקודם, זה שיש לנו דף פייסבוק, ששמו כשם הפודקאסט, דברים שרואים מהביג בן. הרגיל, אנחנו שמחים לפידבקים, ונשמח לשמוע מה אתם חושבים. אנחנו היום נדבר על ברקסיט. ברקסיט, אם יש עדיין מישהו שלא יודע, זו מילה שמורכבת משתי מילים, בריטן ואקזיט, כלומר, היציאה של בריטניה, במקרה הספציפי הזה, היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי, שעליה הוחלט במשאל עם ביוני 2016. הסיבה שאנחנו מדברים על ברקסיט בפרק הזה היא ש... עוד כמה ימים, מן הסתם כשהפרק הזה יעלה להעביר, פחות או יותר, או יום יומיים אחרי, בתחילת ינואר 2021, בריטניה עוזבת סופית את האיחוד האירופי, 4.5 שנים לאחר אותה החלטה במשאל עם. ואנחנו נדבר כאן גם על משאל העם, מה שהוביל עליו, גם על השנים שלפני משאל העם, ההיסטוריה הארוכה של היחסים של בריטניה עם האיחוד האירופי, וגם על כל המסעים המתנים האלה, אבל אני רוצה להגיד כמה מילים בהתחלה, רק כדי להבין עד כמה ברקסיט היה אירוע מכונן ומטלטל בהיסטוריה של בריטניה במאה ה-21. בעצם, לפחות ב-2016, 2017, 2018, חלק גדול מ-2019, זה היה הנושא היחיד כמעט שדיברו עליו כאן מבחינה פוליטית. ואם בעתיד באמת יהיה איזה אירוע שיצליח לקחת לו את הכותרות, אם בראייה אחורה יהיה מישהו שיגיד שהיה אירוע יותר גדול מהברקסיט בעשורים הראשונים של המאה ה-21, זה באמת צריכה להיות איזושהי קטסטרופה בסדר גודל של הקורונה, ולא בטוח שגם זה יקרה. כלומר, יכול להיות, אני מקווה שאם נצליח להשתלט על הקורונה ב-2021, אז אני חושב שעדיין ברקסיט יהיה הסיפור הגדול של העשורים הראשונים של המאה ה-21 בבריטניה. עכשיו, ברקסיט היו כמה השלכות, היו לו השלכות פוליטיות, הוא סיים את הקריירה של כמה ראשי ממשלה, ואוריה ירחיב על זה. כמובן שיש לו השלכה על היחסים עם אירופה, יכול להיות שתהיה לו השלכה על העתיד של האיחוד האירופי, כמובן שיש לו השלכות כלכליות ותרבותיות, אבל במידה רבה יותר, או במידה חשובה לא פחות, הייתה לו גם השלכה, היו לו השלכות חשובות על החברה הבריטית. זה היה באמת אירוע שיצר קווי שבר, קווי חזית פוליטיים חדשים שמשפיעים על הפוליטיקה הבריטית עד היום, והוא טלטל את החברה הבריטית, אולם לא את כולם באותה מידה, היו אנשים שהתייחסו לזה כמו כל בחירות אחרות, אבל היו ציבורים שעליהם זה השפיע במידה גדולה מאוד. מצד אחד, אלה שהצביעו בעד, הייתה שם הצבעת מחאה מאוד חזקה עם הרבה אמוציות, ומהצד השני היו אנשים שראו באירופה חלק מהזהות שלהם והרגישו שקראו אותם מחלק מהזהות שלהם, והתייחסו לזה באמת ברמה ממש של אבל. ואני קצת ארחיב על זה בהמשך כשנדבר על משאל העם עצמו. אני רק אגיד שאחד הדברים שהיו הכי בולטים לי, כמי שגר כאן מ-2004, זאת אומרת, גרתי כאן בערך 10 שנים לפני ברקסיט, היה עד כמה הוא שינה את רמת התסיסה הפוליטית בבריטניה. כלומר בעשור הראשון של המאה ה-21, בשנות 2000 עד 2015, בריטניה הייתה מקום מאוד מנומנם מבחינה פוליטית. אני תמיד אומר שבאותם שנים שהגעתי לכאן, והיו שואלים אותי מה ההבדל הכי גדול בין ישראל לבריטניה, אני לא הייתי מזכיר דווקא את הנימוס, או העמידה בתור, או השיחות על מזג האוויר, כל הסטריאוטיפים הידועים, למרות שהם נכונים, אלא אני תמיד אמרתי שההבדל שהכי חזק בעיניי הוא באמת כמה שתי המדינות, הפוליטיקה משחק את תפקיד אחר בישראל. הפוליטיקה זה תמיד היה משהו שקיים בכל מקום ובעוצמה מאוד גבוהה, וזה לא משנה אם זה בשיחות עם נהג המונית, או במפגשים חברתיים, או בשיחות סלון ביום שישי, במפגשים עם המשפחה, בטלוויזיה כמובן בכל מקום. זה במידה רבה הדלק שמניע את החברה הזאת. בבריטניה, לפחות לפני ברקסיט, זה היה נושא שלא מוזכר בשום מקום. כמובן בפרלמנט, קצת בחדשות, הייתה איזו תוכנית אחת בטלוויזיה אולי, טיים, אבל בשום מפגש חברתי, בשום מקום עם חברים, בוודאי, חס וחלילה, שלא לדבר על זה שבעבודה, אף אחד לא ידבר על שיחות פוליטיות. אם יש בחירות, אז אנחנו יודעים שבישראל זה 3 חודשים, ויש באנרים גדולים, ויש המון רעש מסביב זה, והכל מלא בזה. באנגליה, הבחירות לוקחות 3 שבועות, המקסימום שאפשר לדעת שיש בחירות, ואם מסתכלים טוב, אנשים שתומכים באחת המפלגות, שמים על החלון שלהם, מין כזאת מדבקה קטנה בקצה החלון, עם הצבע של המפלגה, ופחות או יותר זהו. הדבר הכי בולט אולי, שהבהיר לי את זה, היה שפעם באירוע חברתי כן משכתי מישהו לדבר קצת על נושאים פוליטיים, והוא אמר לי דעתו, אבל אמר לי, תשמע, אני בעצם בכך גיליתי מה עמדתי הפוליטית, וזה דבר מאוד לא מנומס, רוד. אמרתי לו, מה לא מנומס בחוות את דעתך הפוליטית, שאני יודע מה דעתך הפוליטית? הוא אמר, ככה זה לא מקובל. אם אתה לא פוליטיקאי, אתה לא אמור, אנשים לא אמורים לדעת מה דעתך הפוליטית. זה באמת הבדל עצום, אבל כל זה השתנה באחת, שהגיע הברקסיט. בבת אחת, בריטניה נהייתה ישראל, זאת אומרת, אנשים פתאום התחילו לדבר על זה בכל מקום. גם בעבודה, אני לא מדבר כבר אחרי ברקסיט, שאנשים הגיעו עם דמעות, אני מדבר על הצד שהפסיד. אנשים פתאום שמו שלטים נורמליים בחצרות שלהם, בעד ונגד, בקניונים היית פגש אנשים שמנסים לשכנע. הטלוויזיה כמובן הייתה מלאה בזה, כותרות העיתונים, זה באמת הפך את בריטניה למקום תוסס מבחינה פוליטית שפתאום הרגשת שיש כאן משהו שהוא ממש ממש חשוב לאנשים, לטוב ולרע, וגם התגובות אחר כך, עוד שנה או שנתיים אחרי ברקסיט, עוד היו הפגנות ענקיות של, אני חושב שהייתה הפגנת מיליון אחת, בתקווה או לעשות משאל עם חוזר, או לעשות איזושהי יציאה יותר מרוכחת, וזה באמת חצה מפלגות, בשתי המפלגות היו בעד ונגד, וזה לפעמים חצה משפחות. לי הזכיר קצת את הסיפורים על הפילוג בקיבוצים בשנות ה-50, כשעל רקע התמיכה בברית המועצות, מפה, היו קיבוצים שהתפלגו, היו משפחות שהתפלגו. אז כמובן לא אצל כולם זה היה כל כך דרמטי, כמו שאמרתי, היו אנשים שהתייחסו לזה כמו מערכת בחירות רגילה, אבל היו בהחלט סיפורים על משפחות שבהם אנשים לא מדברים זה עם זה, או אסור להעלות את המילה ברקסיט. אבל אנחנו עכשיו נלך אחורה, ואני מבקש מאוריה להגיד לנו כמה מילים על ההיסטוריה של בריטניה מהאיחוד האירופי, כי לא מדובר במשהו צער טווח, אלא מדובר בכמה עשרות שנים אחורה. אז אוריה, אליך, ספר לנו מאיפה הכל התחיל ואיך זה התקדם.
כן, אז רק לפני שאני אתחיל, אני חייב לומר, אמרת על הפיצול הזה של המשפחות, אז זה מזכיר לי, יש קריקטורה מצרפתית, מימי משפט דרייפוס, ש... אתה רואה בית חלק אחד של המשפחה יושבת לארוחת ערב, וכתוב, אבא לא נדבר על פרשת דרייפוס, ובחלק השני אתה רואה את כולם הולכים מכות עם הכיתוב, הם דיברו על זה. זה מזכיר לי את זה קצת, מה שאמרת. אז בואו באמת עכשיו נעבור להיסטוריה של בריטניה והאיחוד. המוסדות שמהם צומח האיחוד מתחילים להתפתח אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי ש... אירופה מוכה, חרבה ומפוצלת בין האזור המערבי ובין הגוש הסובייטי, ובמערב אירופה מבינים שכל מיני גופים כמו חבר הלאומים לא ממש עשו את העבודה במניעת מלחמות עולם, ומחפשים משהו אחר. הרעיון שמוצאים הוא יצירה של איזושהי תלות כלכלית בין המדינות, בתקווה שבמצב כזה ישתלם להם קצת פחות להפציץ זו את זו. משם מתחילה בעצם לקום קהילת הפחם והפלדה, שבעצם יוצרת אינטגרציה בסחר של שני המשאבים האלה, וחברות בה בתור התחלה גרמניה המערבית, צרפת, איטליה, הולנד, בלגיה ולוקסמבורג, בריטניה לא. כי בריטניה לא, כי אחרי מלחמת העולם השנייה, בריטניה נמצאת בחיפוש אחרי מה שנקרא המקום שלה בעולם, איזשהו תפקיד חדש, אחרי שהתפקיד הישן שלה כמנהיגת האימפריה הגדולה בעולם מתפרק. כן, האימפריה הבריטית מתפרקת, עוד ועוד קולוניות מקבלות עצמאות, ובריטניה מרגישה שהיא צריכה למצוא לעצמה מקום חדש. והיא בהתחלה לא רואה את התפקיד הזה איפשהו בתוך אירופה, אלא יותר עם מדינות חבר העמים הבריטים, ובריטניה גם לא, אף פעם לא ראתה את עצמה בהכרח כחלק אינטגרלי מהיבשת. היא מאוד שמחה שהקהילת הפחם והפלדה קמה, כי מבחינתה זה אומר שהאירופאים יפסיקו להחריב אלה את אלה ולגרור אותם בתוך הבוץ, אבל היא לא רצתה להצטרף. ובזמן שהמדינות שהקימו את קהילת הפחם והפלדה מעמיקות עוד ועוד את הקשרים ביניהם ויוצרות את מה שנקרא הקהילה הכלכלית האירופית, או ביחד עם עוד כמה מוסדות הקהילה האירופית, בריטניה נכנסת לאיגוד הסחר החופשי האירופי, שבו היו חברות מדינות אחרות כמו המדינות הסקנדינביות, שוויץ, פורטוגל. זה היה מדובר בארגון שגם קידם סחר בלי מכסים, אבל בניגוד לקהילה האירופית, ערב הרבה פחות התערבות בכלכלה. אבל בריטניה רואה שהכלכלה של הקהילה האירופית צומחת בקצב מאוד מרשים, בזמן שהכלכלה הבריטית, הצמיחה שלה היא מהנמוכות במערב אירופה. וגם השיתוף פעולה שלה עם ארגון חבר העמים הבריטי, אז אמנם יש משם יבוא, אבל לא במידה מספקת כדי לפצות על זה שהיא לא חלק מהקהילה. ולכן מתחילים לבחון שם לאט לאט את האפשרות שאולי בכל זאת היא יכולה למצוא את עצמה באירופה. ואז ב-1961 יש ראש ממשלה שמרני הרולד מקמילן, והוא מגיש בקשה להצטרף לקהילה האירופית. באותה תקופה חשוב רגע לעצור ולהסביר, מי שנחשבו למתנגדים לכניסה למוסדות האירופיים האלו, אם היום הם מזוהים עם הימין, אז הם היו מזוהים עם השמאל. גם אז וגם היום תמיד יש לך בשתי המפלגות הגדולות מתנגדים ותומכים, אבל אז עיקר ההתנגדות הגיע מהשמאל. החשש העיקרי שלהם זה שהכניסה המוסדות האלה תאפשר לייבא עובדים אירופאים בזול על חשבון עובדים בריטים, וגם היה חשש שהארגון הזה יפריע לרפורמות סוציאליסטיות שהלייבור הייתה מעוניינת להעביר. בכל מקרה, אז אמרנו, מקמילן הגיש בקשה לצרף את בריטניה לקהילה האירופית, וכל המדינות שהיו חברות התעניינו בזה שבריטניה תצטרף, חוץ ממדינה אחת, צרפת. הסיבה היא שבראשה עומד שארל דה גול, שלא סולח ולא שוכח על זה שקצת מידרו אותו בהסכמים שגיבשו את אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, והוא מאוד עוין את בריטניה וגם את ארצות הברית, ולכן הוא מטיל וטו. ב-1964 יש בחירות, הרולד ווילסון מהלייבור נהיה לראש הממשלה, והוא לא הכי אוהד את הקהילה האירופית, אבל הוא מבין בסופו של דבר שהמצב של בריטניה מחייב כניסה, ולכן הוא שוב מגיש בקשה. ושוב שארל דה גול דוחה אותה. לשמחתה של ההנהגה הבריטית, ב-1969 דה גול מתפטר, בגלל לא פחות מהפסד במשאל עם אגב. מי שמחליף אותו הוא ז'ורז' פומפידו, שהוא יותר, פחות אנטי-בריטי, הוא יותר גרמנופוב, הוא מודאג מההתחזקות של גרמניה המערבית, ולכן הוא מקבל את הבקשה של בריטניה להצטרף.
נראה לי שהיה על זה איזה פרק בקטע ששולחים את המלכה, לרכך אותו או משהו כזה, אני לא יודע אם זה מבוסס היסטורית או לא.
זה פשוט מה שרואים בקטע זה אחרי, אבל כן, היו גם גישושים עם צרפת, ובסוף אתה יודע איך זה בריטניה וצרפת, אם הן לא תוקעות מקלות בגלגלים אחת לשנייה, זה כי אפשר לדפוק את גרמניה על הדרך. והבקשה של בריטניה מתקבלת. 12 ימים לפני שאמור להתחיל המום על הכניסה לקהילה, יש בחירות בבריטניה, וווילסון מודח באדוארד היט השמרני. עכשיו, אדוארד היט הוא ממש נלהב לגבי אירופה. מבחינתו, הכניסה לאירופה זה לא רק כוח כלכלי, למרות שהוא מכיר בו, זה עניין אידיאולוגי. הוא חושב ששם בריטניה יכולה למצוא את המקום שלה. וב-1973 בריטניה את חברה מהמניין בקהילה האירופית. הדבר מוביל בין השאר למגבלות יבוא מחבר העמים, וזה מביא לעליית מחירים, מה שמגביר את התסיסה נגד הקהילה האירופית. ב-1974 יש עוד פעם בחירות, וווילסון חוזר לראשות הממשלה. הוא נושא ונותן מחדש על התנאים שבהם בריטניה תהיה חברה הקהילה האירופית, ומצליח לשפר אותם קצת, לא הרבה, אבל מצליח לשפר כמה עניינים שהיו בעייתיים, בין השאר היבוא מחבר העמים, ועדיין יש הרבה מאוד תסיסה, הרבה מאוד פילוג, ולכן מה שהוא עושה כדי להביא לאיזשהו שקט, זה כשיש עוד פעם בחירות שניות ב-1974, הוא מכניס למצע של הלייבור הבטחה למשאל עם על המשך החברות. וצריך להבין שעד אותו זמן משאל עם לא היה חלק אינטגרלי מהשיטה הבריטית, וחוץ מהמשאל הזה היה רק משאל אחד בצפון אירלנד על המשך החברות בממלכה המאוחדת או להצטרף לרפובליקה האירית. והפוליטיקאים הבריטים הבכירים, אתה יכול לראות את זה אצל קלמנט אטלי, אצל אדוארד הית, אצל מרגרט תאצ'ר שעוד מעט נדבר עליה, הם מתנגדים למשאלי עם בטענה שזה כלי של דיקטטורים ורודנים. ובעצם כשווילסון אומר בוא נעשה משאל עם, הוא מכניס איזשהו סיחור למערכת הפוליטית, שבריטניה לא הסדירה עד היום בעצם, אבל הולכים למשאל עם באמת ב-1975, והיית יכול לראות איך ימין קיצוני, כמעט פשיסטי בעיני חלק מאנשים כמו אנוך פאוול, שילב ידיים עם שמאל קשה שנתן השראה לג'רמי קורבין כמו טוני בן, שילבו ידיים בזרועות בעד עזיבת הקהילה, בזמן שראש הממשלה וראשת האופוזיציה קראו שניהם להצביע בעד הישארות. עד בסופו של דבר שני שליש מצביעים בעד הישארות בקהילה האירופית, וזה נותן כמה שנים של שקט. ב-1979, כמו שרבים יודעים, מרגרט תאצ'ר מובילה את השמרנים לניצחון בבחירות, והיא נהיית לראשת הממשלה. למרות שהיא במשלם הייתה בעד הישארות בקהילה האירופית, היא מעוניינת בהרבה פחות אינטגרציה, היא רוצה שזה יהיה שיתוף פעולה של מדינות עצמאיות, ולא שיהיה מדובר באיזשהו גוף על שמתערב בעניינים פנימיים של המדינות. היא גם מאוד רוצה לחזק את היחסים עם ארצות הברית, היחסים האישיים שלה עם רונלד רייגן ידועים, ולכן היא הרבה פחות נלהבת על האיחוד ומאוד עוינת לאיחוד בחלק פעמים, בעיקר בכל מיני מנגנונים מוניטריים משותפים, כמו מנגנון חליפין משותף, או הרעיון של מטבע משותף, שזה בכלל ירק ובל יעבור מבחינתה. וכשחומת ברלין נופלת וגרמניה מזרחית וגרמניה מערבית מתאחדות, אז בכלל שלתת למזרח גרמנים סיי במה שקורה בתוך בריטניה, זה בכלל לא רב היום מבחינתה.
גם בעצם כל מזרח אירופה מצטרפת לאט לאט, זה לא רק מזרח גרמניה, אחר כך.
נכון, אבל זה עוד תהליך שלוקח זמן. מה שהיא רואה באותו זמן בעצם זה איך מזרח גרמניה מצטרפת, הרי משאר מדינות מזרח אירופה עוד ייקח להם עוד כמה שנים, והעניין הזה הוא נושא למחלוקת בתוך הקבינט שלה, כי יש לה הרבה שרים שהם הרבה יותר נלהבים ממנה על הקהילה האירופית, ובסופו של דבר זה מביא לקרעים בקבינט, וזה מוביל לזה שבסופו של דבר הקבינט מראה לה את הדלת, וככה בעצם מתחילה סדרה של ראשי ממשלה שמרנים שנופלים על השאלה האירופית, תאצ'רי הראשונה. מה שעוד קורה בתקופה הזאת, שחשוב להבין, אז נעשה בעצם המעבר מזה שההתנגדות לקהילה או למוסדות האירופיים מזוהים השמאל, לזה שהוא מזוהה עם הימין. הסיבה לזה היא שמישהו לנשיא הקהילה האירופית באותו זמן הוא ז'אק דלור, שמגיע מהממשלה של נשיא צרפת פרנסואה מיטראן, שהוא מגיע מהמפלגה הסוציאליסטית. אז תאצ'ר והימין חוששים שגוף שמונהג על ידי סוציאליסט יתערב להם בעניינים, בזמן שאיגודי עובדים והשמאל רואים איך זה יכול דווקא להביא ליותר רפורמות סוציאליסטיות בתוך בריטניה, כמו חוקי עבודה, ושעד היום הם גם היו חלק מהנושאים במחלוקת וכדומה. הקצוות גם של השמאל וגם של הימין לא שינו דעתם, הם עדיין מתנגדים בגדול. נמשיך הלאה. מי שמחליף את תאצ'ר זה ג'ון מייג'ור, שהוא הרבה יותר פרו-אירופה, הוא רוצה לשים את בריטניה בליבה של אירופה אפילו, ככה הוא מדבר, והוא פועל לצרף את בריטניה לאמנת מסטריך, שבעצם הקימה את האיחוד האירופי ב-1992. האיחוד היה אמור להיות מעורב יותר בענייני פנים, עוד יותר מהקהילה, ולכן זה גם מעורר הרבה התנגדות. הוא גם בקושי רב מצליח להעביר את זה בפרלמנט, דיברנו גם על בפרק הקודם על האופציה הגרעינית שהוא הפעיל על המפלגה שלו כדי לרסק את ההתנגדות הפנימית, וגם אז עולה דרישה למשאל עם, שמייג'ור לא מוכן לה, כי הוא פשוט מבין שהוא יפסיד, והדבר הזה מביא לפיצולים נוראים בתוך המפלגה השמרנית, יש פורשים שמקימים את מפלגת משאל העם, ואז גם מוקמת יוקיפ מפורסמת, מפלגת העצמאות לבריטניה, וזה מוביל לזה שב-1997 השמרנים כל כך מפוצלים, שההפסד שלהם בבחירות הכלליות הוא קטסטרופלי, אפילו יותר מזה של קורבין בבחירות האחרונות שהיו, וככה מייג'ור הופך לראש הממשלה השמרני השני בסדרה שמאבד את הקריירה בגלל אירופה. מי שמחליף את ג'ון מייג'ור זה טוני בלר. בלר הוא גם פה אירופה, והוא גם היה שמח להכניס את בריטניה לגוש האירו, אבל הוא מבין שזה נושא שנוי במחלוקת, אז הוא מבטיח שיהיה משאל עם, ואומר, אני מבטיח יהיה משאל עם, אנחנו לא סתם נחליט את זה בראש, אני כראש הממשלה, אין לכם מה לדאוג, והוא מבין בסוף שאין טעם ללכת למשאל עם כי הוא יפסיד, וככה בעצם נזנח הרעיון של הצטרפות לגוש האירו. בתחילת העשור הקודם, 2011-12, כשיש את המשבר של האירו סביב מה שקורה ביוון, אז בריטניה זוכה מאוד מן ההפקר הזה. וב-2010 הלייבור הפסיד את הבחירות לשמרנים, ואז דייוויד קמרון מגיע, וכאן נראה לי אתה נכנס.
כן, אז דייוויד קמרון הוא בעצם ראש הממשלה שבסופו של דבר מוביל למשאל העם הזה שהתקיים ב-2016, והשאלה הגדולה לגבי דייוויד קמרון הוא בעצם למה הוא הלך למשאל העם על יציאה מהאיחוד, שבסופו של דבר משאל העם גרם ליציאה, כשהוא היה תומך נלהב, זו אולי מילה חזקה מדי, אבל הוא היה תומך מובהק של הישארות באיחוד. אז העובדה שמישהו שהיה תומך מובהק של הישארות באיחוד הוביל למשאל עם שגרם לתוצאה הפוכה ממה שהוא רצה, ובכך בעצם גם הביא לסיום חייו הפוליטיים, כי הוא התפטר למחרת, זה ממש נראה חלק מדוגמה מובהקת לסוג של מצד האיוולת. למה זה קרה? התשובה הקצרה לשאלה למה קמרון הביא למשאל עם, כי הוא הבטיח ב-2013 לעשות משאל עם על יציאה מהאיחוד, אבל כמובן שזאת תשובה קלה מדי, כי א', השאלה היא למה הוא הבטיח, וב', אנחנו יודעים שפוליטיקאים גם שמבטיחים לא תמיד מקיימים, אז הסיבות שבגינן דייוויד קמרון, ראש הממשלה הקונסרבטיבי, הבטיח למשאל עם, היא קודם כל כי הוא חשב שהוא ינצח, והוא קיווה שאם אכן הוא ינצח, זה ישתיק את כל הזמזום הקבוע בתוך המפלגה הקונסרבטיבית, שגרמה באמת להרבה פיצולים בעבר, וגם יוריד באופן דרמטי את הפופולריות של יוקיפ. יוקיפ הפכה למפלגה די חשובה, שוב, זו מפלגה של ימין פופוליסטים, נגד על ידי נג'ל פארג', שהיה לה דבר אחד על האג'נדה, וזה היציאה מהאיחוד. יוקיפ הגיע למשהו כמו 15-20-25% תמיכה בבחירות בבריטניה. זה לא גרם לה להכניס אנשים לפרלמנט, כמעט היה להם נציג אחד אני חושב, מתוך 650 בפרלמנט הבריטי, אבל זה בגלל שהבחירות בבריטניה הן בחירות אזוריות בפרלמנט. באופן פרדוקסלי, ההצלחות הגדולות שלה מבחינת הכנסת חברי פרלמנט היו בבחירות לפרלמנט האירופי, שהן בחירות יחסיות, ושם ב-2015 הם היו המפלגה ששלחה הכי הרבה נציגים מבריטניה. בבחירות לפרלמנט הבריטי, בגלל שזה בחירות אזוריות, ואני לא אכנס כאן לעומק, אם יש לך 20% הצלחה בכל מחוז, זה בדרך כלל לא יספיק לך, כי לרוב יש שם נציג של הלייבור או של הקונסרבטיבים עם אחוז יותר גבוה, והוא זה שייכנס, אבל זה היה מספיק, או לפחות כמה הוא חשש שזה יהיה מספיק כדי לפגוע בקונסרבטיבים, כי אם יש רוב הקולות של יוקיפ, ככה היה נהוג לחשוב, הגיעו ממצביעי המפלגה הקונסרבטיבית, ולכן אם במחוז מסוים המצביעי הקונסרבטיביים, הקולות שלהם התחלקו בין יוקיפ והמועמד הקונסרבטיבי, אז מי שיכול, עשוי להרוויח מזה, זה נציג הלייבור. וקמרון החליט שהוא צריך לשים לזה, שהוא הגיע הזמן לשים לזה סוף, יעשו משאל, הוא האמין שהבריטים יתנהגו באופן סנסיבל, כמו שהם תמיד מתנהגים, וישאירו את בריטניה באיחוד, ואז העניין ירד מעל סדר היום. והיה לו גם איזושהי דוגמה לכך שהוא חשב שמבחינתו העמדה הזאת מוצדקת, וזה משאל העם בקשר לפרישה של סקוטלנד מהממלכה המאוחדת, שהתקיים ב-2014. גם אותו הוא הסכים אולי מסיבות דומות, רצה להשקיט את הזמזום הקבוע הזה של הבדלנים הסקוטים, ו אכן היה משאל, וברגע האחרון לפני המשאל הוא דבטיח כמה הגדלה מסוימת של האוטונומיה, של מה שנקרא devolved administration, שנתנו קצת סמכויות לשלטון הסקוטי, וקיווה שזה זה יעזור לסקוטים לקבל את ההחלטה ההגיונית, הראויה, הממסדית, להישאר באיחוד, להישאר בתוך הממלכה, ואכן זה מה שקרה. הסקוטים הצביעו ברוב של 55% להישאר בממלכה המאוחדת, וקמרון סימן לעצמו וי ואמר, הנה, אני צדקתי בגישה שלי, הבריטים זה עם הגיוני, הם לא ישברו את הכלים, וזה בטח מה שיקרה גם במשאל העם על האיחוד האירופי, והוא קיווה באופן דומה למה שהוא עשה עם הסקוטים, כשבימים האחרונים הוא הבטיח להם כמה הטבות, הוא אמר, אני ארוויח בכך שאני אלך לאירופים, אני אגיד להם, תראו, המצב חמור, אני צריך קצת הטבות לבריטניה ביחסים שלהם עם האיחוד האירופי, לפני המשאל, כדי שחס וחלילה המשאל לא יעבור, בתקופה היא כבר להבדיל מימי דה גול, האיחוד האירופי נואש לכך שבריטניה תישאר, וזה מה שהוא עשה, הוא הלך וניהל מסע ומתן, והשיג קצת הטבות, מעמד טיפה יותר מיוחד לבריטניה באיחוד האירופי. כמו שאנחנו יודעים, זה לא עזר, אבל לפני שנגיע לזה בואו רק לסרטט קצת את מפת המתמודדים והטיעונים לקראת משאל העם, אז אחד הדברים שהיו מאוד מאוד חשובים, השפיעו על התוצאה הסופית, הייתה העובדה שבוריס ג'ונסון, ראש הממשלה הנוכחי, הצטרף והפך מהר מאוד להיות המוביל של תומכי היציאה. עד אז, הדמויות המרכזיות היו באמת אנשים כמו נג'ל פראג' מיוקיפ, גוב מהמפלגה הקונסרבטיבית, אנשים לא מאוד קריזמטיים, לא אנשים שיש להם אחיזה בציבורים גדולים, אבל אז הגיע בוריס ג'ונסון, ראש עיריית לונדון לשעבר, דמות הרבה יותר קריזמטית וגם דמות שנחשבת לדמות די מיינסטרימית, והם בעצם הובילו את הצד הימני של המפה, אבל כמו שאנחנו יודעים, הרבה מהמצביעים של ברקסיט הגיעו מהצד השמאלי של המפה עכשיו. את הלייבור באותו זמן מוביל ג'רמי קורבין. ג'רמי קורבין הוא מאוד מהאולד פשן, אנשי הלייבור הוותיקים, הרדיקליים, וכמו שוויה הסביר, היו בלייבור בעבר, בגרעין הקשה שלו, השמאלי שלו, אנשים שהתנגדו לאירופה מכל מיני סיבות, חששו שהם יפרו להם לבצע כל מיני רפורמות סוציאליסטיות, רדיקליות, עלמה וכולי, אולי גם חשש מהגירה שתביא לפגיעה בעובדים הבריטים. עכשיו, קורבין באופן רשמי אימץ את עמדת המפלגה, שהייתה באופן גורף אז בעד הישארות, אבל היו תמיד חשושים על זה שהוא לא באמת תומך בכל ליבו בהישארות. באמת ההובלה שלו, של הצד השמאלי של המפה של קמפיין הישארות, הייתה הובלה מאוד רפה ומאוד לא משכנעת. בכל מקרה בציבור הכללי הוא לא נחשב דמות כל כך פופולרית ומשפיעה, וזה בעצם השאיר את עיקר הבמה לבוריס ג'ונסון וליועצים שלו, דומיניק קאמינגס ואחרים, שידעו בדיוק על איזה רגשות לפרוט ואיזה טיעונים פופוליסטים יותר או פחות לקדם כדי לגרוף את התסיסה שהייתה באותו זמן בציבור הבריטי. היו שלושה טיעונים מרכזיים של תומכי היציאה. טיעון אחד, בעיניי אולי חלש מבין השלושה, למרות שהוא בהחלט היה פופולרי, שיש כאן באמת רצון להחזיר את הריבונות לבריטניה. האיחוד האירופי הייתה סמכות מסוימת להתערב בסוגיות מסוימות, בעיקר בקשר לזכויות אדם, כן, אם איזה אסיר היה לא היה מרוצה ממעמדו בכלא, הייתה לו בין היתר בנסיבות מסוימות אפשרות לפנות לבית הדין האירופי, ובית הדין האירופי היה יכול לכפות על בריטניה, או לפחות לדרוש ממנה לשנות מדיניות מסוימת. אם כי בפועל, ההשפעה של האיחוד האירופי לאורך השנים על המדיניות של בריטניה הייתה די קטנה, כן, בריטניה בתקופה שהייתה חברה באיחוד יצאה לשתי מלחמות, בפולקלנד ובעיראק, שינתה את המדיניות הכלכלית לכאן ולכאן, והובילה הרבה סוגים של מדיניות בהקשרים שונים שהאיחוד האירופי לא התערב בהן, אז לדעתי הטיעון הזה לא היה אחד הטיעונים החזקים שלה. אבל הטיעונים היותר חזקים של לטובת היציאה מהאיחוד היו טיעונים שנגעו להגירה ולמיסים שבריטניה משלמת לאיחוד. מבחינת הגירה, אני מודה שאני בתור אחד שיעשה את מה שהבחור הבריטי הזה אמר שהוא לא ראוי לבריטי, ואני כן אגלה את עמדתי האישית, אני בתור אחד שגר כאן מאוד תמכתי בהישארות, ואני עדיין חושב שזו הייתה טעות לצאת, אבל אני חייב לציין שכשנחשפתי לנתונים של תומכי היציאה, אז אני חושב שיש שם טענות שאי אפשר להתעלם מהן בקלות. מבחינת הגירה לבריטניה, שיש לה מדינה שיש לה גם ככה גידול טבעי של משהו כמו 100,000 איש לשנה, היא לא אחת מדינות אירופה שיש בה גידול טבעי שלילי, ולכן היא חייבת כוח אדם צעיר. בריטניה יש מה שנקרא net migration, כלומר הגירה חיובית של בערך בין 200 ל-300 אלף איש כל שנה, זה לא מעט, כמו שבוריס ג'ונסון בעצמו אמר, זה בערך עיר חדשה שנוספת לבריטניה כל שנה, ומחייב את המשאבים הדרושים של זה, ומחייב את הקליטה הראויה, ויש כאן הרבה אתגרים, כמובן שהיו בין כל התאונות, הטענות לגבי הגירה היו טענות שגובלות בגזענות, והם הם, הם באים לכאן רק בשביל לקבל הטבות סוציאליות, ועוד בכל מיני טענות שלא היה להם בסיס, אבל בסופו של דבר הטיעון של ההגירה היה טיעון מאוד חשוב. צריך לזכור, האיחוד האירופי, המשמעות שלו, זה הגירה חופשית ללא שום הגמלה של כל אזרחי האיחוד לבריטניה, ובאמת בעיקר אחרי שהצטרפו מדינות מזרח אירופה, הגיעו לכאן הרבה מאוד אנשים, ובענפים מסוימים, נגיד ענף הבנייה, יש אחוז גדול מאוד מהעובדים היום בבריטניה, הם עובדים שהם הגיעו מפולין או מליטה, מדינות מזרח אירופה, וכך גם בענפים אחרים נוספים, בעיקר ענפים של צווארון כחול, וכאן שוב התעוררה איזו תסיסה של הם לוקחים לנו את העבודות, והם מורידים את השכר, דברים מהסוג הזה, שלפעמים היה להם בסיס, לפעמים לא היה להם בסיס, אבל זה היה נושא שהיה קל לשלהב בעזרתו את הרוחות. הנושא השני הוא נושא של המיסוי, שוב, אני מודה שכשאני ראיתי את המספרים בראשונה זה הפתיע אותי, כי אני תמיד חשבתי שהמימון שבריטניה מעבירה לאיחוד מדובר במיליונים, אבל הסכומים הם יותר גדולים. בריטניה העבירה לאיחוד כל שנה בסביבות 13 מיליארד פאונד, בערך אחוז מתקציב המדינה הבריטי, סכום לא מבוטל, וכמובן, זה נכון שחלק מהסכומים האלה חזרו לבריטניה, כי כל מיני ארגונים, אוניברסיטאות וכולי בריטים קנו וקיבלו הרבה מאוד תמיכה מהאיחוד האירופי בקשר לפרויקטים כאלה ואחרים, אבל לא כל הכסף חזר, כי חלק מהאתוס של האיחוד היה שהמדינות החזקות תורמות יותר, וחלק מהכסף הזה הולך באמת לחזק מדינות החלשות, בעיקר שוב מדינות מזרח אירופה לשעבר, שיש לזה גם רציונל מסוים, פוליטי, כי מעבר לעזרה, ככל שמקרבים אותם לאיחוד, מרחיקים אותם מרוס, מההשפעה הרוסית וכדומה, אבל שוב היה קל מאוד לשכנע את תומכי היציאה, שאם אנחנו ניקח את הסכומים האלה של ה-13 מיליארד פאונד ונשקיע אותם במערכת הבריאות הכושלת, זה יוכל לעשות הבדל עצום. בצד השני, תומכי ההישארות, הנימוק העיקרי שלהם היה שזה יגרום לקטסטרופה כלכלית, ושיהיו לזה מחירים בעיקר כלכליים מאוד מאוד קשים, והפאונד ייפול והמחירים יעלו והמשק ישותק, בגלל שזה כמעט כמו איזה באג 2000, כל המשק מבוסס על כל הרגולציות שעליהם עמלו והשוק התרגל עליהם במשך עשרות שנים של מסחר באירופה. וצריך לומר שהרבה מהדיון והרבה מהאנשים שהצביעו באמת הצביעו על סמך הטיעונים האלה, חלקם או כולם, מי שהיה חשוב לו יותר הגירה, מי שהיה חשוב לו יותר המיסוי, אנשים שחשבו שהאיחוד ישפיע בצורה זו או אחרת על היכולות שלהם בעסק שלהם או בעבודה שלהם, אבל היו שני ציבורים שכבר הזכרתי מההתחלה, ששם הטיעונים היו מעבר לשיקולים פרקטיים כאלה ואחרים. אחד, זה באמת הייתה כאן איזושהי הצבעת מחאה, זוהה במידה רבה עם הפריפריה הבריטית. צריך לזכור שכשמסתכלים על אחוזי ההצבעה לבעד ונגד היציאה, אז באופן מובהק בלונדון היו האחוזים הכי גבוהים של תמיכה בהישארות בבריטניה. לונדון מקום עם הרבה מהגרים, מקום שנחשב מעודד מאוד את הערכים הרב תרבותיים, 60% שם הצביעו בעד ההישארות. בשאר בריטניה, וככל שמתרחקים מלונדון ובמידה מסוימת עלה, האחוזים היו הרבה יותר גבוהים. בצפון מזרח נגיד היה כמעט 60% בעד היציאה. והיה כאן קצת אלמנט שאם הייתי משווה אותו לישראל, אז לפעמים יש כאלה שמדברים באופן באיזשהו נימת גינוי על מדינת תל אביב, אז כאן הייתה איזו גישה דומה כנגד הדרום, כנגד לונדון, כנגד החלקים היותר קוסמופוליטיים, אירופיים, אוניברסליים, והיו דיבורים על הרבה מאוד אנשים שאמרו שהם לא מצביעים כבר 20 שנה, כי הם לא מאמינים בפוליטיקה ולא מאמינים בפוליטיקאים, והם נגד הממסד, ובוודאי נגד, אמרו עכשיו, הפעם הראשונה אנחנו הולכים להצביע, ואנחנו הולכים להראות להם, הולכים להראות ללונדונים, לדרומים, לאנשים שאין להם שום כבוד והערכה לבריטניה, ואנחנו הולכים קצת, נגיד, לתקוע להם אצבע בעין. וזה היה, היו שם הרבה אנרגיות שפרד ובוריס ג'ונסון ידעו איך לנצל. מהצד השני, היו אנשים שמעבר לשיקולים פרקטיים כאלה ואחרים, הם באמת ראו ברעיון האירופי של מדינות שיצאו מלחמת העולם השנייה ועובדות ביחד, תחדות, כדי לקדם נושאים חשובים, גלובליים ומקומיים, ראו באמת איזה רעיון ראוי ונשגב, והם ראו בעצמם, אנשים אירופיים, זאת אומרת, האירופיות הייתה חלק מהזהות שלהם, זה לא היה רק איזשהו משהו שהוא תועלתני, והאנשים האלה באמת מבחינתם, היציאה מאירופה היה, הם באמת הגיבו באופן שהוא יותר אבל מאשר פשוט הפסדנו בחירות. כשהזכרתי אנשים שבאו לעבודה עם דמעות בעיניים, אז זה היו האנשים האלה, והאנשים האלה גם עוד לאחר הבחירות המשיכו במידה מסוימת את ההתנגדות לבחירות. הזכרתי הפגנות גדולות שהיו בבריטניה במשך שנים אחר כך, מתוך תקווה שאם לא, או שיהיה משאל עם חוזר, או שלפחות נלך על איזשהו מודל נורווגי כזה, שאנחנו רגל אחת עם, רגל אחת בלי, אבל לא התנתקות מוחלטת. ושני, כל האמוציות האלה והעמדות האלה והקרב הזה הגיע באמת לקליימקס, לסי, בליל הבחירות, שהתנהל שוב באופן מאוד מאוד דומה לאיך שהבחירות מתנהלות בישראל. התחזיות דיברו על שוויון עם יתרון קטן לאלה שתומכים בהישארות, וככה היו גם המדגמים בשעה 10 כשפרסמו אותם, אבל לאט לאט בלילה כשהגיעו תוצאות האמת, ראו שהימין או תומכי היציאה הצליחו, וזה גרם להלם גדול, להלם פוליטי גדול, ולמחרת דייוויד קמרון התפטר, תרזה מיי נבחרה, ובעצם למרות שהתסיסה בציבור הרחב המשיכה, הפוליטיקאים התחילו להתמקד ולנסות להגיע להסדרים שיסדירו את היציאה ואת הסחר, וכאן אני חוזר אליך אוריה כדי לספר לנו בעצם מה קרה בארבע וחצי שנים שמאז ועד עתה.
כן, אז באמת אחרי משאל האב ושדייוויד קמרון מתפטר והופך לשלישי בסדרה של ראשי ממשלה שמעבדים את הקריירה בגלל אירופה, אז צריך להתחיל במסע ומתן על היציאה. עקרונית, ברגע שמפעילים את סעיף 50, שהוא הסעיף שמוציא מדינה מהאיחוד האירופי, יש חלון זמן של שנתיים להגיע להסדר איך יוצאים. ואם כל מדינה אחרת הייתה צריכה בעיקר להסדיר את האופן שבו היא תסחור עם האיחוד, במקרה של בריטניה היה עוד עניין, וזה הגבול בין צפון אירלנד לאירלנד, שבעצם כרקע צריך להגיד בשנות ה-70, 80, 90 של המאה ה-20 יש טרור לאומני בצפון אירלנד, ה-IRA מנסה בעצם לגרום לזה שהבריטים יעזבו את צפון אירלנד בשביל שהיא תוכל להתאחד עם הרפובליקה האירית, פותרים את זה באמצעות הסכם יום שישי הטוב, שבין הרבה מאוד הסדרים גם קובע גבול פתוח בין אירלנד וצפון אירלנד. ואז כשעושים את ההסכם הזה, טוני בלר עושה את ההסכם הזה 98, אז שתי המדינות חברות באיחוד האירופי, אז אין ממש בעיה. אבל אם עוזבים את האיחוד האירופי, אז צריך לשים שם איזשהו גבול. ואז חוששים שבעצם הטרור יחזור, ולכן מחפשים איזשהו פתרון. והפתרון שמוצאים הוא מה שזכה לכינוי backstop, שזה נכנסים לתקופת מעבר של שנתיים עד סוף 2020. בזמן הזה מנסים למצוא איזשהו פתרון וגם סוגרים את הסכמי הסחר הסופיים בין בריטניה לאיחוד. ואם רואים שמגיעים לדדליין בלי שיש עדיין איזשהו פתרון קבע לצפון אירלנד, האיחוד האירופי יכול להגיד שבריטניה נשארת באיחוד המכסים ובעוד כל מיני כללים שקשורים לאיחוד. ואפילו הוא יכול לעשות את זה באופן חד צדדי. ומבחינת הרבה מאוד ברקזיטרים שרואים את זה בתור אפשרות של האיחוד לתקוע לנצח את בריטניה בתוכו, עליהם הפתרון הזה לא מקובל. בהתחלה יש התפטרות המונית של שרי ממשלה בקיץ 2018, אחד מהם הוא בוריס ג'ונסון, שהיה שר החוץ של תרזה מיי, ואחר כך יותר מאוחר כשמגיעים להצביע להסכם הזה, הוא סובל את התבוסה הכי גדולה שאיזשהו ראש ממשלה ספג בפרלמנט, וכי הלייבור גם התנגדו לו מסיבות די ברורות, הם אופוזיציה, ותרזה מיי מנסה לעשות כל מיני שינויים, להגיע לכל מיני הבנות, הם לא מוכנים, בסוף המפלגה השמרנית לוחצת גם עליה להתפטר, היא נהיית הרביעית בסדרה, ומחליף אותה בוריס ג'ונסון. בוריס ג'ונסון, מה שהוא עושה הוא קודם כל באמצעות בליים גיים די מוצלח, מצליח לגרום לאיחוד שכל הזמן אמר אנחנו לא נשנה את ההסכם שהגענו אליו עם מיי, הוא מצליח לגרום ואומר אוקיי תציע לנו רעיון משלך ואם הוא יהיה סביר אז נלך לקראתך. עכשיו גם צריך להגיד שבכל הזמן הזה מבקשים עוד ועוד הערכות לברקסיט, כדי לא להגיע למצב שיוצאים בלי הסכם, שזה גם יסגור הרמטית את הגבול עם אירלנד, וגם לא יהיו שום הסכמי סחר, וזאת תהיה באמת קטסטרופה. ג'ונסון מצליח להגיע להבנות בזמן הזה עם האיחוד, שבעצם במקום הבקסטופ הוא מחליף אותו בגבול פנימי בין צפון אירלנד לאי הבריטי, כלומר יהיו איזה שהן בדיקות מכס על סחורה שמגיעה לבריטניה לצפון אירלנד, אבל הגבול עם אירלנד יישאר פתוח. הרבה מאוד לא אוהבים את זה, בעיקר היוניוניסטים בצפון אירלנד, שמרגישים שבוריס ג'ונסון מכר אותם לטובת ריצוי הברקזיטרים במפלגה שלו, אבל מגיעים להסכם הזה, ועליו בריטניה הולכת לבחירות, ובוריס ג'ונסון מצליח לנצח בענק, בין השאר בעיקר כי קורבין לא מצליח לגבש עמדה אלטרנטיבית קוהרנטית, ואז הוא מצליח להעביר את ההסכם הזה בפרלמנט, ואנחנו הולכים לתקופת המעבר. תקופת המעבר שעדיין נשארת עד ה-31 בדצמבר 2020, כי למעשה בוריס ג'ונסון, למעט הסעיף הזה של הבקסטופ, הוא לא משנה את ההסכם של מי, הוא לוקח את ההסכם של מי, עושה בו שינוי נקודתי, והולכים איתו. אז תקופת המעבר נשארת עד אותו תאריך. ומתחילות השיחות על הסכם הסחר, בינתיים גם מתחילה הקורונה שגורמת לאיחוד לבקש מג'ונסון, עשה טובה, ותר לנו, כאילו, תבקש הערכה לתקופת המעבר, כי אנחנו רוצים להתרכז בקורונה, בוריס ג'ונסון לא מוכן לשמוע את זה, הוא אמר בלי הערכות, אנחנו מסיימים כך או אחרת להיות כפופים לחוקי האיחוד, שזה בעצם המהות של תקופת המעבר, שבעצם בריטה ישרת כפופה לחוקי האיחוד, היא לא חברה יותר, ונושאים ונותנים על הסכמי סחר. וג'ונסון מסרב לבקש הערכות, ויש שלושה נושאים מרכזיים שנמצאים במחלוקת. אחד זה נושא הדייג, כי עקרונית מדינות חברות באיחוד האירופי נותנות גישה זו לזו לשטחי הדייג שלה, והאיחוד רוצה ש בריטניה תמשיך לאפשר לדייגים שלה להיכנס למים שלהם, בריטניה אומרת אין סיכוי, אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו שולטים בשטחי הדייק שלנו. עוד נושא זה תמיכה בעסקים, כדי שלא תהיה תחרות לא הוגנת בין המדינות החברות, האיחוד מטיל מגבלות כמה הסובסידיות אפשר לתת לעסקים, והוא רוצה שבגלל שבריטניה כל כך קרובה, כדי שלא תהיה תחרות לא הוגנת, שהיא גם תשים את עצמה, תחפיף את עצמה למשטר הזה, בריטניה אומרת שוב, אנחנו נקבע איזה סובסידיות אנחנו נותנים, והנושא האחרון זה באמת מי אוכף חלק מהסעיפים האלה, האיחוד רוצה שאלה יהיו בתי הדין שלו, בריטניה לא מעוניינת בדבר כזה, אלה נהיים שלושת הנושאים שבמחלוקת, ובנוסף יש את העניין של האם בריטניה צריכה לעמוד בתקנות של האיחוד האירופי כדי לייצא לאיחוד, ועד הרגע האחרון זה נראה כאילו לא יהיה הסכם, כי בעצם בוריס ג'ונסון אומר אנחנו באמצע אוקטובר, אם אין הסכם אנחנו מתכוננים לזה שלא יהיה הסכם, אנחנו מתכונן בהתאם, אבל אז מעריכים את הדדליין עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שאנחנו מגיעים ליום חמישי האחרון, לערב חג המולד, ואז מכריזים, הצלחנו למרות הכל להביא להסכם. ההסכם הזה פתר את, נתן לכל אחד קצת ניצחונות, כל צד בעצם יכול להכריז שהוא ניצח. בקצרה, שטחי הדייג נכנסים לתקופת מעבר של 5.5 שנים, במהלכן המכסה של הדייג של בריטניה בתוך המים של התגדל, ואחרי תקופת המעבר הזאת, יגיעו לאיזשהו הסדר חדש עם האיחוד, שיהיה נתון לביקורת תמידית. לגבי הסובסידיות, אז בריטניה תקבל קצת יותר חופש ממה שהיה לה עד עכשיו, אבל היא עדיין תצטרך להכפיף את עצמה לאיזשהו משטר שידאג שלא תהיה תחרות לא הוגנת עם האיחוד. ובעניין בתי הדין שיאכפו את זה, אז הגיעו לאיזושהי הסדרה, ובתי הדין האירופיים לא יאכפו את היישום של ההסכם בתוך בריטניה. ולגבי התקנים, בריטניה לא חייבת לעמוד בתקנות האירופאיות, אבל אז הסחורה שהיא תייצא לאירופה תצטרך, יהיה צריך להיות עליה מכס. כל עוד זה עומד בתקנות, אין מכסים, אין מכסות, שזה משהו שאין לאיחוד האירופי עם אף מדינה אחרת בעולם כרגע. ו וזהו, איכשהו בוריס ג'ונסון הצליח, למרות שפעמיים היו בטוחים שהוא לא יצליח, גם על הסכם היציאה, גם על הסכם הסחר, אבל בסוף הוא הצליח.
כן, וצריך לומר שזה באמת ניצחון גדול שלו, כי הוא לא רק הבטיח, הוא לא רק היה בעד היציאה, אלא הוא תמיד הבטיח שיהיה הסכם, שאחד הדגלים הכי חזקים שנפנפו בו, שהוא לא סתם הולך להוציא את בריטניה מהאיחוד, אלא שזה גם יהיה בלי הסכם, ואז יהיה מכסים, והכלכלה תיפגע באופן קשה ביותר, והוא תמיד אמר, יהיה הסכם, כי לאירופה יש אינטרס בהסכם לא פחות לבריטניה, ומכיוון שבריטניה מייצאת, אירופה מייצאת לבריטניה בהיקפים עצומים, הוא אמר ש... זה לא השתלם להם, ובסופו של דבר הגיע להסכם שללא ספק היה נחשב ניצחון ענק שלו, שהוא היה חוגג אותו במשך ימים ושבועות, הוא היה מאוד מבצר את מעמדו הפוליטי, אילולי היו דברים אחרים שמאפילים על זה, ובעיקר משבר הקורונה שבאמת הגיע לשיא שלילי בשבועות האחרונים, ולכן בוריס עם כל זה שהוא הצליח לתפוס לעצמו כותרות ליום אחד, לא ממש יוכל ליהנות מהניצחון הזה. אוקיי, אז אנחנו נסיים כאן את הדיון על ברקסיט. אנחנו בפרק הבא נדבר קצת יותר על הקורונה, אבל גם נרחיב קצת מעבר להתמודדות של המערכת הבריאות הבריטית עם הקורונה, קצת יותר על מערכת הבריאות הבריטית באופן כללי, על ה-NHS, על הדרך שבה נוצר, מי שרוצה לדעת למה, אחת הסיבות המרכזיות שצ'רצ'יל הודח בבחירות מיד אחרי מלחמת העולם השנייה באופן כמו מפתיע, זה גם קשור לזה, ולמה הבריטים כל כך גאים בארגון הזה, אז על כל הדברים האלה אנחנו נדבר בפעם הבאה, אבל עד כאן היום, תודה אוריה.
תודה גיא.
ונשתמע.